האלוף במילואים עמוס ידלין, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב, אני חייב לשאול אותך
רגע, את הראש. רגע, תגיד מי, לטובת מי שהצטרף, ולא שם לב.
לשעבר ראש המלל וראש אגף המודיעין,
האלוף בצהל.
תשמע, כולם מכירים, בינינו כולם מכירים
נכון,
אותו.
נכון, אבל יש צעירים עכשיו שהצטרפו גם לזה, לא יודע.
אז אני חוזר ברשותך לשאלה שבאה לי בטח. קודם כל, האם להערכתך אנחנו חוזרים לימים של הפיגועים העוצמתיים האלה של הנחת מטענים?
תראה, הטרור לעולם לא יוכל לרדת לאפס. אני חושב שההפך, העובדה שהשבק וצהל סיכלו עשרות פיגועים של מטענים, מראה שיש לנו אחיזה מאוד טובה בשטח, ויש מעט חוליות מאורגנות שלא נתפסות. רוב הטרור הוא טרור שקשה מאוד לדעת עליו מראש. קם פלסטיני בבוקר, הייתה לו איזו אכזבה אישית, מחליט שהוא הולך לדקור יהודי, או לאור הסתה ברשתות החברתיות, את זה קשה מאוד לתפוס.
אבל פה יש תשתית, פה מדובר במשהו אחר כנראה.
רשת מאורגנת עם תשתית שמייצרת מטענים, שפורסת אותם, שמפעילה אותם סלולרית, על רשתות כאלה בדרך כלל, השבק יעלה, אבל מתוך 50, 60, אולי 100 סיכולים, מדי פעם יהיה אחד שלא יסוכן.
אבל כל עוד והם לא סוכלו, עדיין אותה חוליה, אז יש גם חשש שהם ישובו לעשות פיגועים, כבר אין להם מה להפסיד, אתה יודע.
א', יש להם עדיין מה להפסיד, אבל אתה צודק שהעובדה שהם לא נתפסו אחרי, מחייבת אותנו לערנות הרבה יותר גדולה. אני חושב ש... תושבי ישראל צריכים לזכור מה שפעם הם היו עושים, חשדנות, לצלצל 100 ברגע שהם רואים מטען חשוד, לפקוח את העיניים, לעזור למקרה הבודד שבו כוחות הביטחון לא הצליחו לסכל מראש את הפיגוע. תראה, הולכים בינינו מאות אנשים שלא יודעים שחייהם ניצלו, חייהם נמשכים.
אבל אם אנחנו מדברים על, סליחה, על המחבלים, בהנחה שהם באמת ממזרח ירושלים והם עם תעודת זהות כחולה, כמו שאתה אומר, אז זה ממש, בן אדם צריך לשים מעין לא רק על מטען, לא רק על חפץ חשוד, על כל...
בין מיעוטים שעובר לידו, הוא לא יכול לדעת, מי פתאום שים פה איזה מטען.
או סכין, או משהו, או דקירה.
אז אמרתי, לגבי סכין ולגבי דריסה, אנחנו כבר יודעים. אנחנו יודעים שמדי פעם זה יקרה, ואנחנו צריכים להיות מוכנים לזה. לגבי הנושא של מטענים שבו התחלתם את השיחה, צריך לדעת שזה תפקידו של השבק, זה תפקידה של המשטרה, מתוך תושבי מזרח ירושלים, אם זה מזרח ירושלים, אני עוד לא יודע אם זה המצב, 99% מהאנשים הם אנשים שלא תומכים
שיש להם מה להפסיד, כמו שאמרת קודם, יש להם הרבה מה להפסיד אם יטילו עליהם סנקציה.
הם אנשים שרוצים לחיות את החיים שלהם, והם לא מעורבים בטרור. אולי הם תומכים בו בעמקי ליבם, אבל הם לא מעורבים במעשה. ואנחנו איחדנו את ירושלים, ואנחנו רוצים לחיות איתם בשלום, ואני מציע מאוד לא להאשים את כל תושבי מזרח ירושלים.
כן. תגיד, בוא נדבר רגע על השבת גופתו של הנער טירן פרו, הנער הדרוזי.
אני חושב שלפני זה, צריך רגע להסתכל קדימה. יש פה שינוי והתלכדות של כל המרכיבים של הזירה הפלסטינית. זה לא רק ירושלים. ירושלים היא המוקד. אבל זה חלשות מאוד דרמטית של הרשות הפלסטינית, תפקוד חלקי של מנגנוני הביטחון, שהם חלק, אנחנו לא בונים עליהם, השב"כ עושה את עבודתו, המשטרה עושה את עבודתה, אבל הם היו חלק בסיכול הטרור. יש הסתה מאוד גדולה מחמאס, הוא שומר על עזה נקייה, כי הוא לא רוצה, על עזה כלא מפעילת טרור, כי הוא יודע מה יהיה המחיר, אבל הוא בהחלט שמח לשלוח ולהכווין פעילות טרור ביהודה ושומרון, האיראנים שולחים כסף בנשק, וכל זה צריך להביא אותנו להבנה שכל עוד הסכסוך הזה לא נפטר, והוא לא נפטר.
והוא גם לא ייפטר.
מדי פעם תהיה עלייה בפעילות הטרור, יהיה גל טרור, ואנחנו נדכה אותו, ואנחנו נוריד אותו לרמה הכי נמוכה שאפשר.
כן, אבל
אתה נשמע כמו הילד שקד בזמנו שאמרה שאנחנו רוצים להכיל. ככה זה נשמע קצת.
אני לא יודע מה אמרה אילת שקד.
אמרה שאנחנו יכולים להכיל מספר הרוגים, לקחת את זה בחשבון.
אנחנו לא רוצים אף הרוג, אבל אנחנו ריאליסטים להבין שכאשר הסכסוך לא נפטר, ויש פה מיליוני פלסטינים שרוצים לפגוע בנו ולעשות בנו טרור, מדי פעם הם יצליחו. אשליה לחשוב שזה לא יקרה. האם אנחנו רוצים את זה? האם אנחנו רוצים להכיל את זה? לא. אנחנו במבצע מאוד אגרסיבי כנגד הפלסטינים. אנחנו מסכלים חוליות רבות, יש יותר מ-100 הרוגים פלסטינים בתקופה, בחצי שנה האחרונה, רובם פעילי טרור, בפעילות יזומה של צה"ל והימ"מ והשב"כ.
הזכרת את העובדה שכוחות הביטחון הפלסטינים נחלשים ביהודה ושומרון, והשאלה שלי, האם גם חטיפת הנער פרו זה חלק מהעניין הזה? כלומר, שאבו מאזן מאבד השליטה, ומנגנוני הביטחון כנראה כבר לא אפקטיביים כמו בעבר, לא שבעבר הם היו כאלה זה, אבל אתה יודע, עדיין באופן יחסי, והאם בסופו של דבר זה אומר שיהודה ושומרון טיפול לידיים של החמאס?
אין ספק שזה מה שהחמאס רוצה. אין ספק, ואני העליתי את זה, ואתה חוזר ושואל, המנגנונים נחלשים, במיוחד באזור של ג'נין, היכן שקרתה החטיפה של הגופה, אבל בסופו של יום או בסופו של לילה, הלחץ שהפעילה ישראל על הרשות הפלסטינית, על המנגנונים, הביא לכך שהגופה הוחזרה בלי שישראל משלמת על זה שום מחיר. אני חושב שזה חשוב.
אז באותו עניין, ואולי עם זה נסיים, אז למה בעצם לא מחזירים באותו לחץ כבד כזה את שאר את גופות החיילים שנמצאים אצלהם? למה לא משתמשים באותו לחץ על דברים אחרים גם? או שפה בגלל שזה היה... כן.
המצב בג'נין לא דומה למצב בעזה, אבל השאלה שלך היא שאלה טובה. צריך תמיד לזכור שהלחץ יכול להביא גם להתפרצות נוספת. יש פה דילמות מאוד לא פשוטות שצריך להכיר אותן. המנגנונים נחלשים, הרשות נחלשת, תלחץ אותם עוד קצת, הם יקרה בדיוק מה ששאלת. הם התמוטטו והחמאס ישלוט ביהודה ושומרון. האם זה מה שאנחנו רוצים? לחץ על עזה להחזיר את החיילים הוא לגיטימי, אפשר לעשות אותו, רק המשמעות שלו עוד סיבוב. ובעוד סיבוב ייפגעו אזרחים, ייפגעו חיילים. אני לא בטוח שבשביל...
זה כבר אדם נוסף שיהיה מחיר כבד. באמת בעיה.
יפה, וזה דילמה של מי שבסוף לוקח את ההחלטות ולא עומד על המדרכה ונותן עצות. ואנחנו נראה איך אותם אנשים שידעו לצעוק מהמדרכות כל מיני סיסמאות עכשיו שיסעו באחריות.
שיסעו בעול, בדיוק.
האלוף במילואים עמוס ידלין, תודה רבה לך, בוקר טוב.
בוקר טוב.
תודה רבה. כל חי תמיד איתי.